ערב טוב. שבוע שעבר עסקנו באתגר של החופש. דיברנו על החופש כאתגר שמאפשר לנו לתת לילדים שלנו הזדמנות להכיר את עצמם, הזדמנות לפעול מתוך בחירה פנימית שלהם. ואני רוצה לקרוא איתכם סוגיה במסכת ברכות, ומתוכה גם כן לעמוד על הרעיון הזה. סתכלו מקום מספר 5, הגמרא במסכת ברכות מתארת, תנא אותו היום סילקו לשומר הפתח, וניתנה להם רשות לתלמיד להיכנס. היה שינוי של הנשיא בעם ישראל, ורבן גמליאל, שהיה הנשיא הקודם, היה רבן גמליאל מכריז ואומר, כל תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש. היה כלל, שומר עומד בפתח של בית המדרש, ואומר, כל מי שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש. כל מי שהמעשים שלו והפנימיות שלו לא זהים, לא ייכנס לבית המדרש. כאשר רבן גמליאל הודח מן הנשיאות, החליף אותו רבי אלעזר בן עזריה, הוא ביטל את שומר הפתח, ואותו היום התווספו כמה ספסלים אל בית המדרש. אמר רבי יוחנן, חלוקים בה אבא יוסף בן דוסטאי וחכמים, כמה ספסלים. אחד אמר, התווספו 400 ספסלים, ואחד אמר, 700 ספסלים, ולא נדון עכשיו מה הסוגיה הזאת, ומה ההבדל בין 400 ל-700, וכמובן שזה נקודה רעיונית. ראה את זה רבן גמליאל, חלשה דעתו. אני לכאורה מנעתי תורה מעם ישראל, לא אפשרתי לכל כך הרבה תלמידים להיכנס. עומד הגמרא, איך זו לי בחלמה, הראו לו בחלום, חץ וחברי דמליאן קיטמה. הראו לו בחלום קדים לבנים שמלאים אפר. כלומר, לכאורה, הנה זה נראה קד יפה מבחוץ, אבל בפנים לא שווה כלום. כלומר, אתה צדקת. באמת לא טוב להכניס תלמידים שאין תוכם כברם. זה לא נכון. אבל אומרת הגמרא ולא היא. באמת, זה לא נכון. האי ליטוב דעתי הוא דרך זו לוי. הראו לו את החלום הזה כדי ליישב את דעתו. אבל באמת, מה היעד האמיתי? כן להכניס תלמידים שאין תוכם כברם. עכשיו בואו ננסה להבין, מה המחלוקת?
זה כמו שאומרים שלא לשמה בא לשמה.
תוך שלא לשמה בא לשמה, נכון מאוד. אבל באופן כללי, מה שהגמרא אותי מלמדת, שא', זה בסדר ללמוד בשלב מסוים של החיים, שאין תוכחה כברך. זה בסדר, יותר מזה. ציטטו פה את האמירה של הגמרא. לעולם יעסוק האדם בתורה שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. אומר רבי חיים מוולוז'ין, מה זה לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה? שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. אנחנו מבינים את זה תמיד באופן מתודי. תשמע, הבן שלך לא רוצה ללמוד תורה, כי הוא לא מחובר בלשמה של לימוד תורה, תן לו איזה מניע חיצוני. תן לו צ'ופר של מ-מ-מ. אומר רבי חיים מוולוז'ין, זה לא זה. זה לא אם הבן שלך לא רוצה, אז תן לו. לעולם חובה לעבור דרך שלב כזה. זאת דרך החינוך. לעולם יעסוק האדם בתורה שלא לשמה, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אם מישהו חושב שאפשר לוותר בילדות על שלב הצ'ופרים, על שלב הסוכריות, על שלב הפרסים, על שלב החיבוק, על שלב החיזוק החיובי, טועה טעות מרה. זה לא נכון. ילד לא יכול לגדול ממדרגת המלאך. זה לא פועל.
לפי הגישה הזאת יכול לבוא בן אדם ולהגיד, טוב, אז אני אכריח את הבן שלי ללמוד, כי מתוך שלא לשמה בא לשמה.
אז זה לא להכריח.
זה להכריח.
לא. מתוך שלא לשמה בא לשמה, זה לא כפייה. אתה הפכת את הלא לשמה לבאמת, יכול להיות לא לשמה כזה, מגעת. אתה לא מגיע, יש לך עונש, יש לך אלימות, יש לך... זה לא. מתוך שלא לשמה, זה יכול להיות גם לא לשמה נעים.
לא, זה יכול להיות.
סוכריה, לא כפייה.
לא, אני אומר, זה יכול להיות ככה, אבל זה יכול להיות גם אחרת.
בסדר. זה לא צריך להיות אחרת. למה צריך לבוא בכפייה? למה זה צריך להיות בשלילי, אם זה יכול להיות בחיובי? יש לפעמים, נכון, שזה בצד הכפייתי, נכון. זה אני לא מוכן שתעשה, אם תעשה תקבל עונש. אתה עדיין לא מבין למה? בסדר. אבל עכשיו אני רוצה לשאול שאלה על גבי זה. איך ילד יודע להכיר את התוכו? אם אני לא מאפשר לו אף פעם להתבונן אל תוכו. כלומר, הילד פועל במסגרת שדורשת ממנו סטנדרטים התנהגותיים חיצוניים. דורשת ממנו כל הזמן להיות עסוק בחוץ. הרי תלמיד שנחשב מתפלל לבית ספר, איך יודעים? כי הוא עומד, הוא מתנדנד, נכון? כלומר, בדרך כלל בבית הספר מלמדים סידור, לא מלמדים תפילה. מלמדים ילד איך פועלים עם סידור. פותחים אותו בעמוד הזה, לא מלמדים אותו תפילה. תפילה זה משהו הרבה יותר עמוק, זה משהו פנימי. עכשיו, מתי יש לי הזדמנות לאפשר לילד להתבונן אל התוכו? בוא תתבונן עכשיו בתוכך. אחד מהרגעים שלי כהורה זה בחופש. בוא תתבונן בתוכך. אחר כך אפשר לעשות איתו גם באמת שיקוף. חמוד שלי, נגמר שבוע חופש. מה אתה חושב על השבוע הזה? מה אתה חושב? השבוע בחרת לא להתפלל. לפי דעתך, זאת צריכה להיות הבחירה שלך. השבוע בחרת לא לזוז במחשב. האם לפי דעתך זאת צריכה להיות הבחירה? רוב הילדים, וזה נקודת האמון שלנו בילדים שלנו, כמובן יש גם לפני עיוור לא תתן מכשול, אל תוביל אותו למקומות שאתה יודע שהוא יגיד לך שום בעיה, זה בסדר גמור. אבל רוב הילדים שלנו על הרבה מהדברים יגידו לנו, לא, אני צריך את זה לשנות. עיקר המגמה של החופש היא הבחירה. היא לעבוד על זה שתוכו יהיה כברו באמת. זה יעד חינוכי עצום. זה יעד חינוכי עצום. כשרבי אלעזר בן עזריה מוציא את השומר מבית המדרש, הוא לא מוציא אותו כי הוא פתאום לא אכפת לו עם תוכו כברו. אבל הוא מבין, אם אני רוצה להתמודד עם הסוגיה הזאת, אני חייב לאפשר התבוננות. אני חייב לאפשר את הנפילה הזאת. הילד שלי בן 10, בן 8, בן 13, בן 15. תפילה כל יום, זה קו אדום או לא? תחליט. תפילה במניין, זה קו אדום כל יום? אגב, תתבונן על עצמך. האם זה קו אדום אצלך? שזה קו שאני מבחינתי מבין שמעבר לקו הזה, זאת נפילה. זה לא דרך... אז הנפילה... אז הנפילה הזאת היא, א', אני אצטרך לדעת שיש פה נפילה ולהתמודד איתה ולנסות להרים אותה. לפעמים, כן, לכפות אותה. אני יכול לכפות אותה לפעמים כי זה הבית שלי. זה כמו שאם אני אחליט שלמשל קו אדום זה גניבה. אז מה אני אעשה אם זה נחצה הקו אדום הזה? א', אני אבהיר שנחצה פה קו אדום, שהוא לא בתוך גבולות הבירור שאני מאפשר אותו במהלך החופש. ב', אני אגיב. יכול להיות באנישה, יכול להיות באיזשהו תהליך שאני מבין שצריך להוביל אותו. אבל כן, יש קו אדום. יש דברים שהם לא קו אדום. הילד לא קם היום לתפילה, זה קו אדום? או שאני מבין. חמוד שלי, מה קרה? לא קמת הבוקר. לא, הלכתי לישון מאוחר. אתה חושב שזה חשוב? כן. איך אני יכול לעזור לך? אני אתן לכם דוגמה. היה לי שיחה עם הבן שלי על תפילה. שבת הבוקר לא הצליח לקום. בסדר? לא הצלחתי להעיר אותו, אני כבר הלכתי לתפילה, הגיע לתפילה באזור אמצע קריאת התורה. כמו שאמרנו, שזה רגע האירוע, עכשיו לא מטפלים בזה. הגיע לתפילה, שכוח, נשיקה, תפתח את הסידור, תשלים. אחת תפילה, דיברנו. למה באת כזה מאוחר? כי הלכתי לישון מאוחר. למה הלכתי לישון מאוחר? כי היה עונג שבת. בין שעה הסתיים עונג שבת, 12 בלילה. עכשיו זו שאלה, תגיד לי, מה יותר חשוב, עונג שבת או תפילה? אמר לי, תפילה. אמרתי, אז מה עושים כששניהם מתנגשים? מה עושים? מה עושים כששניהם מתנגשים? תגיד לי אתה. לא יודע. אז אולי נוותר על העונג שבת? לא. טוב, אז אם אתה בעונג שבת, אז תקום מוקדם. אבל אני עייף. בסדר? אז תלך לישון אחרי. אז תתאמץ. טוב, אבל אתה בן 40, לך קל. אתה לא צריך לישון הרבה, אני צריך לישון הרבה. א', פתחת איתו לבירור שלו. כי פתאום הוא עכשיו שאל, רגע, מה יותר חשוב לי? מה יותר חשוב לי? וזה לחשוף את תוכו. וזה אתגר מאוד גדול, שאני רוצה אותו בחופש. ואני לא מפחד ממנו. ויכול להיות שיהיה עוד שבת שהוא ייפול, ועוד שבת שהוא ייפול, ועוד שבת שהוא לא יקום, אבל לאט לאט הוא יבין, רגע, באמת יש פה התנגשות. אצלנו זה לא קורה. כמה פעמים זה קורה לנו שיש לנו התנגשות בין הרצוי למצוי שלנו? טוב, זה נקודה אחת, אני רוצה להגיע לנקודה נוספת. החופש זאת הזדמנות להשלמה רגשית. מה פירושו של דבר? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה חסר לילדים שלנו רגשית ממהלך השנה? יש ילד שחסר לו רגשית, תשומת לב. חסר לו רגשית תשומת לב. החופש זאת מסה של שעות שהילדים נמצאים בבית. מסה של שעות של מפגשים משפחתיים, שאני יכול, כמו שהתקשורת תמיד מתארת אותם, לראות בהם סיוט אחד גדול ולחכות שהחופש הגדול יעבור, כמו כל מיני הזדמנויות, כמו ש... ליל הסדר מתואר הרבה פעמים בכל מיני תיאורים כאלה של סיוט אחד גדול כי כל המשפחה נפגשת. או להבין, ההפך, יש פה אוסף של שעות שעכשיו אני יכול לעשות איתם משהו. אז יש לי ילד אחד שאני יודע שחסר לו תשומת לב. אז עכשיו ופה אני מתחבר רק למה שאמרנו. האם חופשה משפחתית היא חופשה אישית, היא חופשה שלי. אם אני מבין שחופשה משפחתית, סימנתי את הילד הזה, הילד הזה עכשיו, אני יודע שחסר לו תשומת. אז עכשיו אני מכניס לעצמי בתוך החופש, כך וכך 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 שעות של איכות עם הילד. ולוקח מתוך ימי החופשה שלי, אין לי 3 חודשים, יש לי 20 ימי חופשה, לוקח מתוכם 80% זה לילדים. משאיר עוד 20% באמת בשבילי להינפש. וככל שיש לי יותר ילדים, כך מצטמצם. אז אני לוקח שעתיים מהחופשה האישית. אבל את המוקדם. מאחר שעה אחת לעבודה. עכשיו אני מבין שהילד הזה הוא זקוק לכך וכך עכשיו, העצמה רגשית. זה האתגר שלי לקיץ. הילד השני, אני יודע שהוא זקוק לעצמה ביכולת מבחן גבולות שלו. הוא יותר מדי נמשך על ידי החברה. הוא יותר מדי מושפע מהחברה. אז מה הוא צריך? שעות ברור איתי. שעות ברור עם המשפחה. כלומר, החופש הוא כלי עצום של אתגר משפחתי חינוכי. אבל צריך להתכונן אליו, צריך לברר. צריך לעשות טבלת יעדים אל החופש. לעשות ישיבת הורים. ומה היעדים הרגשיים שלנו אל כל אחד ואחד מהילדים שלנו?
בבקשה. אם נניח, הילד שלי מתחבר עם מישהו שילד שלא כל כך מצא חן בעיניי. עכשיו, אני רוצה להראות אותו. השאלה אם זה נכון אם... כאילו, זה לא כל כך נעים לומר לשון הרע על ילד אחר. אבל איך אני כאילו גורם את הילד שלי לא להסתובב עם הילד הזה?
את לא יכולה. כי תמיד יהיה ילד כזה. תמיד יהיה ילד אחד שאנחנו לא רוצים שהוא יסתובב איתו. הוא ייעלם מיופיע ילד אחר. לכן מה שאנחנו צריכים לעשות, זה להסתובב אנחנו יותר עם הילד. כלומר, זה בדיוק הנקודה שבה יש מתח. מי משפיע יותר על הילד? החברה או הבית? מי משפיע יותר? עכשיו, אם אני רואה שהאיזון הוא החברה, החברה יותר משפיע, אני לא יכול להעלים את החברה. אני מבין שבעצם הילד יותר מושפע מהחבר מאשר הוא מושפע ממני. למה? אחת מהסיבות זה כי הוא הרבה יותר שעות עם החבר מאשר איתי. אז נכון, כל השנה אני לא בחופש. וכל השנה מאוד קשה לי ליצור את האיזון הזה. החופש, אני לא אומר שכל השנה לא צריך לדאוג מזה וכל השנה צריך זמן איכות ושעות איכות. ודאי, אנחנו לא כל השנה לא הורים ופתאום בחופש אנחנו הורים. אבל בחופש יש פתאום הזדמנות יותר מסיבית. כי הם נמצאים הרבה יותר שעות בבית. נער שנמצא בבית משעה 19:00 עד למחרת 7:00. כמה שעות איכות משפחתיות יש? בקיץ פתאום יש אפשרות. אם אני רוצה אותה. אבל אם אני מנסה רק לסדר את הילדים בכל מיני מסגרות, ולא שואף כן ייצור איזון אחר, אז נזיז את הילד הזה, יבוא ילד אחר. זה לא ייפטר. ולכן באמת אני צריך להראות לו, לשקף לו, אבל השיקוף הזה יכול להיות אפשרי, או השיקוף הזה יוביל, רק אם בתוכו יש תובנות אחרות. מאיפה הוא קנה את התובנות האחרות? אחד מהמקומות שקונים בהם את התובנות זה הבית. זה הבית. והחופש זאת הזדמנות להעצים את הבית בחיי הילדים. נכון, יש לזה מחיר. יש לזה מחיר. לצערנו, אנחנו לא יכולים לקחת את כל החופש על הכתפיים שלנו. רובנו בחודש יולי שמים את הילדים בקייטנות, כי אנחנו עוד לא בחופש. אבל ברגע שאנחנו בחופש, זה היעד. הלאה. אז החופש כהשלמה רגשית. החופש כבירור תוכו כברו. יעד נוסף שהוא מתחבר אל שני הדברים הללו, יצירת יעדים חינוכיים. וגם זה, לשבת ולחשוב מהם הקשיים החינוכיים שקיימים אצל הילדים שלי. מהם הקשיים החינוכיים? לאפיין אותם. יש קושי חינוכי בדרך ארץ. איך אני פותר אותו? איך אני מתמודד איתו? אני עושה פעולות של דרך ארץ, עושה פעולות של נתינה, עושה פעולות של חסד. יוצר תהליכים חינוכיים. לילד שלי יש בעיה של חוסר ערך לכסף. או שהוא ההפך, יותר מדי חומרי. מה אני עושה עם זה? גם פה. מחבר אותו בקיץ, למשל. איך תעבוד? איך תעבוד? בוא תבין קצת. קצת עמל, תתמלא בעשייה. מתוך זה תבין ערך של דברים. היום יש עבודות חופש לילדים בלי סוף. גם פה ביישוב. בגינון, בניקוי, בכל מיני עבודות יזומות שהיישוב עושה. נכון, לילדים קטנים אין את זה. אז תיצור את זה אתה. תיצור אתה. צביעת הגדר בבית. יש לך יעד חינוכי, לימוד תורה. תקווה איתו חברותה בחופש. יום-יום חברותה. אי אפשר יום-יום. יום כן, יום לא. אבל זאת הובלה של החופש. הובלה של החופש. החופש יכול להיות ריק אחד גדול, שילדים נשאבים לתוכו לשום דבר, או הוא יכול להיות דבר מרומם ברמות עצומות. אבל כמו כל דבר, צריך להתכונן אליו. צריך להתכונן אליו, צריך להאמין בו ככלי חינוכי, וצריך להאמין בילדים שלנו. אני רוצה לסיים בפסקה של הרב קוק. אתה תסתכלו מקור מספר 8. אף הוא כותב בעולת ראייה, בליל הסדר יש לנו כמה סימנים. יש לנו מרור ויש לנו מצה. מרור מסמל את המרור, את העבדות. המצה מסמלת את החירות, את היציאה לחירות. אוכלים את שניהם, ויותר מזה שאוכלים את שניהם, הלל היה כורחן יחד. אומר הרב קוק, האידיאל החינוכי הוא להיות מסוגל לחבר ביחד את הכללים ואת החירות. עכשיו, אנחנו מאוד יודעים לתת כללים. אנחנו לא תמיד יודעים לתת חירות. רק אם נדע לחבר בין כללים לחירות, אפשר ליצור בניין אמיתי. נקרא את זה בישונו של הרב. אומר, מרור, המצא היא זכר לחירות. שיסודה היא הכרה שכל דרך השם, כתורה היא תולדה נאמנה מכוונת לפי אמיתת טבעיותנו הכללית. כלומר, באמת, החירות שלנו היא להיות אנשים טובים. לכאורה, אם אני נותן לבן שלי חירות מלאה, אם הוא יפעל על פי הטבע האמיתי שלו, הוא יעשה רק דברים טובים. מה הבעיה? שהטבע האמיתי שלנו לא תמיד מופיע. הוא קצת דרוש פה ושם לאיזה תיקון. אז אני צריך קצת מרור. לכן אומר הרב, זה אומנם מצד עצם טבע הנפש, אבל ישנם גם כן סיגים שנדבקו בנו. ואינם נותנים לטבע הטהור הישראלי לצאת אליו פועל. ולכן יש מרור, יש כללים, וגם בית ספר היום ברוך השם הוא הרבה מאוד חירות. הרבה מאוד חירות. אומר הרב בקורך, שני הכוחות הללו, כוח העבדות וכוח החירות, צריכים אנו להבינם לא בתור שני כוחות נפרדים שאינם פועלים זה עם זה, וכל אחד מתייחד במקצוע אחד בחיים, כי אם הם שניהם מחוברים יחדיו ומשלימים זה את זה. אני חייב ליצור מציאות שהילד חווה בחופש חירות, חירות לבחור, אבל אני עוזר לו גם לשים גבולות. אני עוזר לו גם ליצור מעטפת. אם אני בונה איתו לוז, ואני בונה איתו וביחד מגדירים, ובתוך הלוז יש דברים שהוא בחר, דברים שאני בחרתי, אני יוצר לאט לאט איזון, שהאיזון הזה לאט לאט מחלחל בנפש. וזה, כמו שאומר הרב, המטרה התכליתית תבוא רק עם הידיעה וההכרה ששני אלה הכוחות אינם סותרים זה את זה כי הם מחוברים יחד. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו לא נבעלים מהמרור. מאוד קל לנו כהורים, יש כללים, הכל ברור והכל. אנחנו הרבה פעמים נבעלים דווקא מהיכולת לשחרר. כי נכון, חירות זאת גם החירות לטעות. חירות זאת גם החירות ליפול. אבל אם הוא לא יקנה אותה, אז זה אף פעם לא יהפוך להיות יחד. זה אף פעם לא יהפוך להיות מחובר. אז אני רוצה לסכם את הנקודות שנגענו בהן. נקודה ראשונה שדיברנו עליה, זה לעורר בילד את הבחירה. את ההוצאה מן הכוח אל הפועל של מה שהיה בו כחוץ, שעכשיו זה לאט לאט, ישתקף מתוך הפנים, מתוך עוקב הרו. איך אני עושה את זה? משחרר. אני לא יוצר מהחופש אנרכיה, כי אני שם גבולות גם. אבל כמו שקראנו בסוף, בצורה שמאזנת. דבר שני, מנצל את החופש כיעד רגשי, כיעד חינוכי, שבונה תוכנית. אני בונה תוכנית, לאן אני שואף? מה אני עושה? ודבר אחרון, אנחנו כהורים צריכים להתמלות באמון גדול. זה לא רק מבחן אמונה לילדים, זה מבחן אמונה שלנו. להאמין בילדים שלנו ולשדר. אני מאמין שאתה תחליט נכון. הוא לא החליט נכון, לא הפסקתי להאמין שהוא החליט נכון. אני מבין שעכשיו הוא לא מצא בו את הכוחות להחליט. ואני מאפשר עוד יום ועוד יום ועוד יום, ויכול לפעמים גם חופש שלם. במשך השנה אני אעבוד עוד קצת לקראת החופש הבא. וככה אני בונה עוד קומה ועוד קומה. שאלות? טוב, בעזרת השם, נעשה ונצליח.